חג שמח, ידידי.
וקשר.
לא
חובה.
לא בהכרח.
אוקיי.
אנחנו פה חוגגים יום הולדת למדינה, לכאורה.
מזל טוב.
לכאורה. ו... רציתי לשאול אותך, האם
אתה... הברכה עד 120 היא עכשיו אופטימית, כי...
כן.
אוקיי.
חד משמעית.
כן, אז רצית לשאול.
אתה צפית בטקס המסועות?
לא, אני כבר שנים רבות לא צופה בטקס המסועות.
אתה יודע, אני תכלס צופה בזה רק בשביל הפיד, כאילו פיד טוויטר בזמן
הזה. כן, אני מבין, כן.
הוא להיט. יש אירועים שטוויטר מצטיין בהם.
זה לגמרי להרים לייקים מהרצפה, הדבר הזה.
חד משמעית. אירועים שטוויטר מצטיין בהם זה. אירוויזיון, מאוד מאוד מומלץ, הפיד של טוויטר באירוויזיון. אני מנסה לחשוב מה עוד. יש אירועים כאלה.
אוקיי.
Anyway, הדגלנים. יצא לך ודאי להיחשף לפחות למעט מהתוכן ומה
כן, כן, ברור. עקבתי מאוד אחרי מה שהיה בטוויטר אחרי, כן, אבל... כן.
הדגלנים שעשו את הצורה של החיסון.
כן.
היה מזרק שהוא
היה
נע.
היה מזרק ראשון ומזרק שני.
קדימה ואחורה, ואחד כן. מתחלף לשתיים.
נכון, ו... מאוד יפה.
מאוד מאוד יפה. אבל אני, יש לי הצעה
מבחינת
אחרת.
מבחינת הנדסת אנוש זה הישג.
זה מרשים.
אוקיי.
אני, יש לי הצעה אחרת, אבל אם אנחנו כבר באמת... היינו רוצים לחגוג את מה שבאמת החזיר אותנו, נתן לנו את החיים בשנה הזו.
כן.
לא היה עדיף שיעשו שליח של וולט. זה מה שאני הייתי עושה.
אתה צודק מאוד, כן. אני מבין את זה. כן. ועכשיו הדגלנים יעשו צורה של עכבר מחשב, שאתם מזמינים הביתה מה שאתם רוצים.
הסמארטפון. ולתפארת מדינת ישראל. Yes. טוב, יאללה, אני מבין ממך שיש לנו הרבה דברים לדבר.
יש הרבה על מה לדבר, אז יאללה, בואו נרוץ כבר לפתיח. שלום רב, ברוכים הבאים לעוד פרק של
מה יש בזה?
אני קובי מלמד,
אני ילד יצחקיין,
וביחד אנחנו יושבים ומקליטים פרק של הפודקאסט.
אנחנו, מה יש בזה? אנחנו מדברים לתוך מיקרופונים, מקליטים, ואז שולחים את זה לאינטרנט.
האינטרנט!
ומשם הישר אל אוזניכן.
נכון.
הסובלות.
נכון.
באים להושיע אתכם.
נכון, כן.
לא יודע, לא יודע כמה זה נכון.
מקווים שאכלתם טוב בחג.
כן.
מקווים
שהייתם... אלא אם כן אתם טבעונים, ואז אני מקווה שאף אחד לא אכל טוב בחג.
מקווה שאכלתם טוב בחג, לא אמרתי מה אכלתם.
אנחנו יודעים מה אתה התכוונת.
תאכלו אותנו, הכל בסדר.
מי שיודע למה הוא התכוון, אנחנו יודעים למה הוא התכוון.
גם ריזוטו פריקי.
I think you freaky. זה מזכיר לי, אגב, זה רפרנס לשיר של... של דיאנטווד, והיה אז את התוכנית ערב או לילה whatever של גורי אלפי, והוא עשה לזה גרסה.
כן.
I think you freak, הכנתי פריקי וחתכתי סלט.
כן.
ואז, זמן לא רב אחר כך, אני הלכתי להופעה של דיאנטווד בארץ, והם הזמינו את גורי בקטע של כאילו מחווה לדבר הזה, ובאיזשהו שלב נינג'ה, שזה הסולן שלהם, שהוא חולה בראש, הוא ניסה לשדל את גורי לעשות סטייג' דייב, וזה כאילו כזה ממש, בוא נעשה, והוא כאילו משוגע, הנינג'ה הזה, בוא נעשה, וגורי כאילו פשוט השתפן מזה לחלוטין, ועשה רוורס, זה היה מדהים, זה היה פשוט מדהים.
יפה מאוד.
כן.
שלומך?
מי, אתה יודע, כל יום קצת פחות טוב. כאילו, בקטע ליניארי, זה החיים, מה אתה רוצה?
כן, כל יום, כאילו, מתי עשי?
מתי היה עשי?
אוקיי. השיא היה, אני מבין.
קשה לגמרי, ברור. אתה חושב שאתה בעלייה, כאילו? זה מה שאתה חושב?
לא, זאת שאלה טובה ועצובה מאוד, כן, אתה צודק.
תחשוב על זה קצת.
בסדר, בואו לא ניכנס לזה יותר לעומק של זה.
עדיף שלא.
חבל, חבל. אנחנו באים בווייב טוב.
אני בא בטוב.
אתה בא קרוב. בוא תן, לפני שניתן חסויות וכאלה, תן את חוקי הפורמט.
טוב, קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין שקרה במציאות, אך נשמע מופרך, אני לא מכיר את הסיפור ושומע אותו יחד איתכם, בפעם הראשונה אנחנו לא עושים שום דבר, ואנחנו לא עושים, אנחנו לא עורכים שום דבר, אני כזה רגע, אני לא עושה שום דבר, ולא עורכים שום דבר, עושים את הכל בטק אחד, וזהו. זהו.
מגניב מאוד. לפני שנתחיל, הפרק מוגש לכם בחסות סולמייט. לדובי שלנו, יש המון פרווה, אני בטוח ששמת לב, שזה מהמם והכל, אבל בקיץ זה קשה להלאה, לא רק בגלל שהיא משאירה מיליון שערות all over the place, זה גם ממש מקשה עלינו בקטע של למצוא פרושים וקרציות וכאלה, כן. ולהיפטר מזה. עכשיו כשאנחנו עוד שנייה בקיץ, כדאי מאוד לכל בעלי הכלבים להצטייד באמפולות, ואם יש לכם חתולים שמסתובבים בחוץ, אז גם לבעלי החתולים שמסתובבים בחוץ. לסולמייט יש אמפולות מצוינות במחיר סופר הוגן, ובאמת כאילו ישבתי קודם והסתכלתי על אתרים ואמפולות באתרים של חנויות, זה באמת הכי הוגן שמצאתי. כאילו זה המחיר הכי טוב.
באינטרנט.
אשכרה. ומה שהכי נחמד זה שאתה יכול פשוט להיכנס לאתר הממש נוח של סולמייט. אתה מקבל משלוח עד הבית, לא משנה איפה אתה גר בארץ. ואם אתם צריכים משהו דחוף, אפילו יש אופציה באתר למשלוח אקספרס. אצל סולמייט תוכלו למצוא מזון יבש ורטוב, חטיפים לכלבים ואפילו חול לחתולים, ברמה באמת גבוהה ובמחיר שלא מוציא אותך מבואס כל פעם. אז כנסו לסולמייט.co.il או חייגו כוכבית 6808. סולמייט, כי וואלה, מגיע להם שלא נתפשר.
משהו שלהם שלהם.
זה נכון, ומעבר לזה...
מעבר לזה.
הפרק מוגש לכם בחסות To Sit. עכשיו שמלא אנשים עברו לעבוד מהבית, אז הגיע הזמן להשקיע קצת בעצמנו ובגוף שלנו, ולשבת על משהו שהוא באמת נוח.
כן. Okay.
אצל To Sit תוכלו למצוא כיסא עבודה ממגוון עצום של עיצובים וחומרים, עם המנגנונים הארגונומיים הכי מתקדמים בעולם. זה צמד מילים שאני מאוד אוהב.
איזה? איזה
צמד? מנגנונים ארגונומיים.
כן. Okay.
והכל בהתאמה אישית כדי שיהיה לכם הכי נוח וכיף שאפשר. בנוסף לכיסאות למחשב, חברת To Sit מציעה גם פתרונות מלאים של ריהוט משרדי, מקורסאות ישיבה ועד ארונות איחסון למשרד וכל מיני כאלה, עם הרבה מאוד דגמים שמיוצרים כאן בארץ לצד יבוא מאירופה ומהעולם. אירופה זה לא בעולם,
לא.
לכן הוספתי גם אירופה. מאירופה וגם העולם.
אורובה.
תודה רבה, אלון מזרחי.
Okay.
אז אם בא לכם לשדרג את חוויית העבודה שלכם בבית או במשרד, כנסו לאתר tosit.co.il ותאמו לעצמכם פגישת ייעוץ כדי שתוכלו לקבל בדיוק את מה שמגיע לכם ולטוסיק היפה והדין שלכם, שיהיה okay. לכם נוח.
בנקו לעצמכם את התחת.
אז שוב, tosit.co.il, שזה הספרה 2, ואז sit, S-I-T, C-O-L. ואם תגידו שבאתם דרך מה יש בזה, תקבלו 25% הנחה על כל הכיסאות שבתצוגה. וחדיל. וואלה, לא חשבתי על איזה סלוגן טוב ככה לסיום של החסות, אז כאילו, לא יודע, נגיד, To Sit, כיסא טוב, הכל טוב.
כן, אני חי עם זה בשלום.
מגניב. אחלה. ונסיים את הפתיחים והזה, נגיד שגם הפרק הוא בחסות המאזינים שלנו, ניטאי הולנדר ולירן סמולנסקי.
תודה, כפרה עליכם.
יס, השתבח שמכם. טוב, סיימנו את כל ההקדמות.
אני מרגיש שאני מוכן, הוא מזומן, וכדור במגרש שלך.
הפרק לא לילדים.
ממש בדקה ה-90.
ומעבר להפרק לא לילדים, אני צריך להוסיף, לכאורה.
כל מה שנאמר פה זה לכאורה?
על הרבה דברים, זה לא בדיוק לכאורה, כי כל מה שאני נותן פה זה דברים שהם או ציטוטים של אנשים, או דברים שמגובים בעובדות.
יש את אמת דיברתי, יש את ההגנה הזו.
אז, אבל...
בוא נגיד.
קיצר, כשנגיע לזה נדבר על זה.
כשנגיע לגשר.
סבבה. מרק סטיוארד יוז. סטיוארד.
מרק יוז?
עם די בסוף.
כן.
שזה לא סטיוארד, זה סטיוארד.
סטיוארד. מרק יוז?
מרק יוז. היה גם כדורגלן.
היה, מה זה? יונייטד, וזה.
אז מרק סטיוארד יוז נולד ב-1 בינואר 1956 בלמירדה, קליפורניה.
איזה יופי. איזה יופי של מקום.
הוריו של מרק התגרשו כשהוא היה בן 14. הוא ואימו חיו בעיקר על קצבאות. אימא שלו הייתה מכורה לאמפטמינים ולכדורי שינה. היא גם צריכה הרבה מאוד מוצרי דיאטה, מכיוון שהיא סבלה מאוד מבעיות בדימוי העצמי שלה, עקב משקל עודף. בערך באותו הזמן, מרק נשר מהלימודים, כבר בגיל 14, והחל להתנסות בסמים בעצמו, ואז הוא נשלח לתיכון שיקומי פרטי המיועד לנוער בסיכון. כזה correctional facility. Okay. כזה. כחלק מתוכנית השיקום, התלמידים מכרו כרטיסים להגרלות כדי לגייס כסף לבית הספר.
אוקיי, היי, בואו נאמר.
כן.
בשביל הבית ספר. זה חינוך בעצם.
מרק יוז היה המוכר...
אגב, סליחה, זה בדיוק כמו שמפעל הפייס עושה.
נכון, ברור.
כן, זה בדיוק זה.
אין,
הנה, יש כל פייס, ויש פה כדורסל, וזה, וזה... זיליון אנשים שאיבדו את הבית שלהם בשביל זה.
זה גירוד, אחי.
כן.
מרקיוס היה המוכר הכי טוב בבית הספר, והוא המשיך לעבוד שם גם אחרי שסיים את הלימודים. בשנת 1975, מרק בן ה-19 מצא את אמו ללא רוח חיים בסלון הבית. היא מתה ממנת יתר של משככי כאבים.
עצוב.
בגיל 20, יוז החל למכור תוספי מזון להרזיה בחברה קטנה. משם הוא עבר לחברה מקומית נוספת שמכרה מוצרים דומים, והוא הרוויח שם לא רע עד שהחברה נסגרה ב-1979. אז למרות שלא היה לו שום ניסיון או הכשרה אמיתית בתחום התזונה והדיאטה, מרק יוז הקים בפברואר 1980 חברת תזונה משלו בשם
הרבלייף.
הרבלייף.
איך לא יודע, הנחתי שזה יהיה סיפור גדול ומשהו זה, והרבלייף זה, אני לא מכיר את הפרטים, אבל
בשביל זה אנחנו פה.
הרבה שיט הולך בהרבלייף.
יפ. בוא נדבר על זה. הוא הצהיר ללקוחות הפוטנציאליים שלו שהם יכולים להשיל 13 קילוגרם ממשקלם, אם יחליפו שתי ארוחות ביום בשקע חלבון והעשבים שלו, שאותו הוא מחר מטעם המטען של הרכב שלו.
ככה זה התחיל?
כן.
תכלס, מגניב.
הוא אפילו אמר, אני מצטט, חבל שלא הייתה הרבלייף כשאימא שלי עוד הייתה בחיים, זה היה מציל אותה.
אוקיי.
גם משתמש במוות של אימא שלך בשביל למכור דברים, וגם כאילו אתה משקר על סיבת המוות שלה, כי כאילו...
זה לא שהיא מתה מעודף משקל באמת, אבל
כן,
אולי...
כן, וזה גם לא שהיא מתה מהכדורים של הדיאטות, למרות ש... היא ככל הנראה באמת נפלה לדבר הזה.
יש איזשהו היגיון פנימי בדבר הזה?
כן, אבל כאילו...
אבל הוא מגייס את המוות של אמא שלו בשלב מאוד מוקדם.
וואו. הוא גייס קבוצה קטנה של עובדים שעברו מדלת לדלת בניסיון למכור את התוסף שלו, כשהם עונדים סיכה שעליה נכתב, אתה זוכר את הסיסמה?
לא.
בעברית תרגמו את זה ל-רוצה לרזות מיד? שאל אותי כיצד. זה נשמע יותר טוב באנגלית. Lose weight now, ask me how.
כן.
בסוף החודש הראשון של החברה, מרק יוז הרוויח כבר יותר מ$23,000 מהמחירות של המוצרים. בשנה הראשונה של החברה, המחירות שלה עמדו על יותר מ$2 מיליון.
וואו.
סיפור הצלחה.
ממש. זה עוד כלום לאן שזה יגיע.
כן. החברה התרחבה והציעה מגוון של תוספי מזון וטיפוח. המוצרים הופסנו במחסן גדול בבברלי הילס, והחברה פרסמה בערוצי טלוויזיה ובעיתונים ברחבי ארצות הברית. ממש כאילו... פרסמו על עמודים שלמים בעיתונים הכי גדולים ובמגזינים הכי גדולים. בפרסומות של הרבלייף, החברה טענה שלא רק שהלקוחות ירדו במשקל ויחיו חיים בריאים יותר, הם גם התעשרו. הלקוחות הפוטנציאליים קיבלו הבטחה אישית ממרק יוז. תעשו מה שאני אומר לכם לעשות, ואתם תרוויחו יותר מ$50,000 עד סוף השנה. זה המינימום שתרוויחו. בשנה הבאה תרוויחו $125,000, וגם זה המינימום שתרוויחו.
כן.
הרבלייף מכרה כבר אז, ובעצם עד היום מוכרת את המוצרים שלה במבנה של, זה נקרא שיווק רב-שכבתי.
פירמידה.
אסור להגיד פירמידה.
אסור להגיד לכאורה פירמידה.
זה מבנה שמזכיר בצורתו את צורת הפירמידה.
כן, מעין אם הייתם לא עושים משולש שלט מימדי... ייתכן, והיום מדובר במבנה הזה.
אז באמת, המבנה הזה זה נקרא שיווק רב שכבתי, באנגלית מולטי-לבל מרקטינג, או MLM, זה ראשי התיבות הנפוצות של הדבר הזה. החברה לא מוכרת את המוצרים בחנויות בעצם, מה שהם עושים זה שהם מוכרים למפיצים, כאילו לאנשים שבאים למכור, הם מוכרים להם כמויות גדולות, כאילו... הרבה בסיטונאות כזה, ואז העבודה שלהם זה ללכת למכור את זה לאנשים. אבל כאילו, אתה כשאתה רוצה להתחיל למכור את המוצרים שלהם, אתה צריך לקנות מלא מהמוצרים שלהם בעצם. זה לא שאתה מקבל הספקה מהחברה, או מזכורת, או משהו כזה.
לא,
לא. אתה קונה מלא, ואז מנסה למכור. זה נקרא מפיצים, כאילו. והחברה האלה, המפיצים האלה, ברגע שאתה עובר איזושהי מכסה, אז אתה מתחיל לקבל עמלות מהמחירה שלך. כאילו בשלב הכי נמוך והכי ראשוני, גם כשאתה מוכר, אתה לא מקבל כלום.
אתה צריך לעבור איזשהו רף.
כן. אחרת אתה באמת לא מקבל שום דבר. כמו שאמר יוז, אתם מוגבלים בהכנסה שלכם, כי יש גבול למספר השעות ביום. אבל אם יש לכם שני אנשים שעובדים תחתיכם, אתם יכולים להרוויח כפליים. ואם יש לכם 100 אנשים שעובדים איתכם, אתם יכולים להרוויח פי 100, ואם אתם מביאים 1,000 או 2,000, זה כבר יהיה בלתי יאומן. עושה כזה, unbelievable.
או, כאילו, התעייף מהחשבון בשלב מסוים, כזה.
כזה. מרק יוז התחתן עם קת'רין וויטינג, שזכתה בתואר מיס סנטה מוניקה. השניים התגרשו ב-1984, ובאותה השנה הוא התחתן עם אנגלה מק, שהייתה מלכת היופי לשעבר של שוודיה. הוא קנה אחוזה ענקית בבל אר, מהזמר קני רוג'רס, תמורת 7 מיליון דולר. כאילו,
הבן אדם כבר לואודד.
מבוסס מאוד. רווחי הרבלייף עמדו ב-1985 על כ-400 מיליון דולר, והחברה זכתה בתואר הצמיחה המהירה ביותר באמריקה, על ידי המגזין הפיננסי הנחשב אינק. כאילו אינקורפורט,
כן.
זה מגניב. זה
לא דיו.
זה שם לא, לא דיו. Okay. אבל למרות זאת, 1985 הייתה שנה קשה להרבלייף. התובע הכללי של קליפורניה הגיש תביעה כנגד החברה עקב מייצג שב בנוגע ליעילות המוצרים. כמו למשל אחת הפרסומות שעסקה במישהו שכביכול השיל יותר מ-130 קילוגרם על ידי נטילת המוצרים.
כן. Okay.
בחומר הפרסומי של הרבלייף נכתב שהמוצרים יכולים לרפא אין ספור בעיות רפואיות, מסרטן ועד הרפס. מה שכמובן לא נכון בשום צורה. והם גם כאילו הסתירו חלק מהמרכיבים של המוצרים. נגיד, הייתה להם פורמולה כזאת להעלאת אנרגיה עם מלא צמחים.
ומה היה בפנים?
קפאין.
כן. מפתיע.
כן. מדהים. זה כמו הפרק הזה בסיינפלד, שג'רי שותה תה בשם מורנינג תנדר, והוא תמיד מרגיש נורא עירני, והוא לא יודע שיש קפאין בפנים. אוקיי, בנוסף, רשות המזון האמריקאית, מה שנקרא FDA, הם קיבלו מבול של תלונות מלקוחות החברה, שהתלוננו על כאבי ראש ועצירות לאחר שימוש במוצרים של הרבלייף.
שהצירות זה ההפך מה שאתה רוצה כשאתה מנסה לרדת במשקל.
נכון, זה מה שמוזר פה, כי במלא תוספי מזון ומוצרי הרזיה זה היה פשוט דוחפים שם מלא חומר משלשל, ואז כאילו ברור שאתה מרזה. אז כמובן שאנשים, לפני שהם התלוננו ל-FDA, הם ניסו לדבר עם הרבלייף, והנציגים של הרבלייף פשוט אמרו להם שזאת תגובה נורמלית. אין מה לדאוג, כי זו פשוט התגובה של הגוף לכל התהליך הזה של ניקוי הרעלים. גם אני כשאני מתנקה, ממש כואב לי הראש.
כן.
בפועל מדובר בתגובה של הגוף לצמחים דודה רפואי ושורש פיטולקה, שהם, אני חושב שכתבתי את זה נכון, פיטולקה, פיטוליקה, לא זוכר, שניהם צמחים רעילים שהיו ברשימות המרכיבים של חלק מהמוצרים.
רעילים.
רעילים. רעילים בגדר של הפיטולקה, whatever הזה, אם אתה מחפש אותו אונליין, כתוב, take extreme care.
וואו.
כזה, ממש.
אבל כאילו אני מניח שאין להם שום, לא רוצה להגיד FDA, אבל איזשהו approval על המוצרים שלהם.
אתה צודק מאוד.
שום דבר, פשוט מכרו את זה ככה.
נכון, זה שוק מאוד פרוץ, עד היום, אגב, בתחומים מסוימים לפחות, כל העניין הזה של תוספי מזון וכאלה. התובע הכללי טען שלא רק שמדובר במוצרים חסרי תועלת, שאף יכולים להזיק לצרכנים, אלא מדובר בחברה שמתנהלת במבנה שדומה לתרמית פירמידה לא חוקית.
מבנה שדומה?
כן.
למה הוא לא אמר?
כי גם אנחנו לא נגיד.
אבל למה הוא לא אמר?
כי, אתה יודע, זה allegedly, זה הכל לכאורה וכביכול.
כן, אבל הוא ניהל פה תהליך.
הוא עכשיו בשלב של להגיש תלונה וכתב אישום וזה, אתה יודע. לא קרה שום דבר עדיין.
עוד לא קרה.
עוד לא הייתה הצהרה רשמית. במקביל, הסנאט האמריקאי פתח בחקירה משלו בנוגע להתנהלות של הרבלייף, ומרק יוז זומן להעיד בסנאט לצד מומחים לתזונה, אוקיי? שלא קשורים לחברה, הם באים להעיד בגלל שהם אנשי מקצוע. אחד העדים בדיון בסנאט היה אדם מבוגר שרכש את מוצרי החברה למטרת הפיכה למפיץ, כאילו. הוא סיפר שהוא התקשר לממונים עליו בחברה כדי להתלונן על כמה שהסחורה שלו לא זזה ושהוא לא מצליח למכור וכאלה. והחברה אמרו לו, אני מצטט אותו, לדחוף את הסחורה שלו לתחת.
אולי איזה מרזה. באיזושהי צורה. היה איזה פרק כזה בסאוט פארק, אגב, שצריך לאכול דרך התחת או משהו.
נכון. וואו, ישן.
מאוד ישן.
העונות הראשונות. עדה נוספת הייתה סינתיה לי, אלמנתו של שחקן הפוטבול ביביאן לי, שמת בגיל 36 עקב אירוע לב. היא סיפרה שמאז שהוא התחיל לקחת את מוצרי הרבלייף, מצבו הרפואי הידרדר מאוד מהר, ותוך כמה חודשים, כאילו, מאז שהוא התחיל, הוא פשוט חטף אירוע לב ומת.
אבל אני מניח ש... טוב, למרות שהיא אמרה את זה, בטח לא הוכח איזשהו קשר.
בדיוק. מרק יוז הגן נחרצות על החברה, הוא תקף את העדים, והוא תקף את מומחי התזונה שהגיעו לדבר. אני מצטט, אם הם כאלה מומחים לתזונה, למה הם כל כך שמנים? אני חושב שכדאי להם להשתמש במוצרים שלנו.
וואו, איזה, בוא נה, יש לו טראמפ וייב, כאילו.
אחי, ממש, כל כך טראמפ וייב, לגמרי.
מהמם, איזה יופי.
התביעה של מדינת קליפורניה הסתיימה בהסכם פשרה, שבמסגרתו הרבלייף שילמה בפיצויים וקנסות...
$100,000 או משהו כזה.
$850,000.
זניח, חברה שהרווח, שורת הרווח שלה זה 400 מיליון.
כן. $850,000. מרק יוז יצא מיד לאחר המשפט בהכרזות שמדובר בניצחון, מה שדי נכון.
כנראה שזה נכון.
ושמוצרי החברה הם בטוחים לחלוטין לשימוש. החברה הפסיקה בשקט את מכירתם של שניים ממוצריה שהכילו את הצמחים הרעילים, וחשוב להדגיש, החקירה הזאת לקחה זמן, וכל התלונות האלה כאילו כבר באו זמן לפני וזה, כן. הם הפסיקו את המחירה של שני המוצרים האלה רק אחרי ההכרעה הזאת. כאילו כל הזמן הזה יש לכם תלונות, יש דיונים.
עד שלא מחייבים אותנו, אנחנו ממשיכים.
בדיוק. אבל המחירות של החברה צנחו, ויותר מ-800 עובדים פוטרו, שזה כמעט חצי מהעובדים של החברה, כאילו מהעובדים שהאשכרה מקבלים שכר בחברה, לא המוכרנים.
לא המפיצים.
כל מי שעובד, אתה יודע, בקורפורט וכאלה.
כן.
בשנת 1986, הרבלייף הונפקה לראשונה בבורסה האמריקאית, ולמרות זאת החברה הציגה בסוף השנה הפסדים של כ$3 מיליון. ב-1987, מרק יוז התחתן בפעם השלישית עם מלכת יופי אמריקאית לשעבר בשם סוזן שרודר.
יש לו טייפ.
כן.
טייפ מסוים.
ולשניים נולד בן בשם אלכס, שזה הבן היחיד שלו. בעקבות הנפילה בארצות הברית, החברה החליטה להתמקד בחול במדינות עם פחות רגולציות. למשל, רוסיה, יפן, ניו זילנד, ספרד, מקסיקו, וגם...
ישראל.
נכון.
בטח.
מאוד. זה חלק מההתרחבות, אנחנו חלק מההתרחבות הראשונית שלהם. ממש מהמדינות הראשונות שהם בוחרו להיכנס.
זה ב-90s קרה בעצם?
זה בסוף ה-80s, סופה. חלק מהמדינות האלה גם תחילת ה-90s, אבל בארץ זה כזה 88, 89, okay. משהו כזה. בתוך עשור, המחירות קפצו חזרה להיקף של $100 מיליוני, ויותר מ-70% ממחירות החברה הגיעו מחוץ לארצות הברית, כי המוניטין שלהם בארצות הברית דפוק,
כן.
אז הם פונים החוצה. במקביל, בתחילת אמצע שנות ה-90, היו 39 מקרי מוות של אזרחים אמריקאים, שמתו מהתקפי לב ומהפרעות לב אחרות, שנגרמו כתוצאה מצריכת יתר של אפדרין.
מה?
כן.
אז מוכר לנו הסם הזה, אגב. כן. החומר האסור הזה מוכר לנו.
לחובבי כדורגל מלפני 20 שנה, כן. אפדרין זה חומר ממריץ שהיה קיים במוצרים של כל מיני יצרניות של מוצרי הרזיה, לא רק הרבלייף, היו הרבה חברות שהשתמשו כן. בזה. היום זה חומר שיש עליו רגולציה מאוד 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 כן. מאוד מאוד מחמירה, באותה תקופה פחות. אז... אני לא אומר שכל 39 אנשים האלה צרכו הרבלייף ומתו מהרבלייף וכזה. היו כמה חברות, אחת מהחברות האלה שמכרו את המוצר הזה, את החומר הזה במוצרים שלהם, זה הרבלייף. אם אני זוכר נכון, היה איזה בן אדם אחד או שניים שממש מצאו קשר ישיר כאילו למוצרים שלהם או משהו כזה. לא רוצה להגיד סתם, okay. אני לא בטוח. ב-1999, מרק יוז התחתן בפעם הרביעית עם הדוגמנית דארסי לפיר, שהייתה בעבר נשואה גם לז'אן קלוד ון דאם.
יפה.
כן. הם נשארו ביחד. For good.
יפה. אני התרשמתי. כן. הייתה עם ז'אן קלוד ון דאם.
יס. ו... אני לא זוכר מה השם של החברה הנוספת, אבל היא הייתה נשואה לעוד מישהו שיש לו חברה מאוד גדולה של, קרם שיזוף, כזה, קרם הגנה.
Wear sunscreen.
איך קוראים להם? Hawaiian Tropic, משהו כזה, לא זוכר.
אני בשבילי רק דוקטור פישר.
נכון. סנסול.
זה בדוק. סנסול, נו.
ב-21 במאי 2000, מרק יוז חזר הביתה מאירוע משפחתי והלך לישון, והוא לא התעורר.
מה, לא שמעת השעון או משהו?
הוא מת בגיל 44 משילוב של כמות גדולה של אלכוהול ונוגדי דיכאון. כן. בשנת 2003 מונה מייקל או ג'ונסון לתפקיד מנכ״ל הרבלייף. התפקיד הקודם שלו היה נשיא דיסני.
וואו.
כן.
כן. ביג ז'וט. כן.
בטירוף.
כן.
הוא האמין במסר הבריאותי של חברת הרבלייף.
כן.
מכיוון שהוא היה להגדרתו מתאמן וספורטאי כפייתי.
כן, הוא האמין במסר. כן. ככה האנשים האלה עושים את ההחלטות שלהם.
הוא רכב כל יום 48 קילומטרים על אופניים, הלוך חזור למשרד שלו.
48 קילומטר.
כן.
טוב, מדובר בפסיכופת.
בכל מקרה.
כן.
כן. ג'ונסון ישר פתח בפרויקט כדי לשקם את המוניטין הפגום של החברה בארצות הברית. הוא הקים ועדה של מומחים כדי לשפר את מוצרי החברה, שכללה מדען שזכה בפרס נובל, ואת המנתח הכללי לשעבר של ארצות הברית. כאילו הוא מביא מלא שמות, משלם להם ים כסף כדי לנסות...
אני מכיר את הפרקטיקה הזו מקרוב, אחריו בהזדמנות.
בשנת 2005, לאחר שהחברה גייסה הון נוסף של 1.3 מיליארד דולר, ומחירותיה הוכפלו מאלה של השנה הקודמת, נבחר מייקל ג'ונסון למנכ"ל השנה של הוול סטריט ג'ורנל, הוא קיבל 55% מקולות הקוראים, בעוד שבמקום השני, עם 15% בלבד, סטיב ג'ובס. כזה. כחלק מפרויקט השיקום, הרבלייף העניק החסות ליותר מ-250 ספורטאים, קבוצות ואירועים תחרותיים מסביב לעולם. עד היום החברה מחזיקה בהסכמי חסות עם קריסטיאנו רונלדו, כולל אפילו מוצר תוסף מזון על שמו.
כן.
הם נותנים חסות גם לאטלטיקו מדריד בכדורגל.
לא, זה עדיין מאוד קורה, הרבלייף. כן.
אטלטיקו מדריד, לוס אנג'לס גלקסי בכדורגל, קבוצת הכדורסל גרן קנריה, שנקראת הרבלייף גרן קנריה.
וואו.
נבחרת הכדורעף של צרפת, ליגת כדורסל הנשים בטורקיה, ועוד ועוד ועוד.
מתי בארץ, אתה יודע, איזה...
או.
הפועל הרבלייף ירושלים.
היה דיון אז על קבוצת הכדורסל של, אם אני לא טועה, מכבי נתניה, שרשת מוצצים רצו לתת להם חסות, ולהוסיף את עצמם לשם.
מכבי מוצצים נתניה?
כן, זו הייתה המטרה, בסוף זה לא קרה.
זה יכול להיות טוב.
בעבר היו לחברה הסכמים גם עם לאו מסי וגם עם הקבוצה שלו ברצלונה, גם עם קבוצת הכדורגל ולנסיה, ובארץ היו להם הסכמים עם מכבי חיפה, עם קבוצת הכדורסל, כדורסל הנשים, א' סמך רמת השרון, היה להם הסכם עם מכבי תל אביב כדורף, וגם עם איגוד רוכבי האופניים בישראל. במאי 2008 המכון האמריקאי למחקר הונאות פרסם תוצאות של מחקר שלו.
כן.
המראות על רמות גבוהות של אופרת באחד ממוצרי החברה. יותר מזה לא הצלחתי למצוא על העניין זהו? הזה, אבל כאילו, אופרת.
אופרת זה נושא שחוקרים באופן ספציפי, בכל מיני מוצרי ילדים גם. כן. מוצרי זה מודדים את הכמות של אופרת בדברים.
כן, כי הוא מאוד מסוכן.
כן, מאוד רעיל.
בשנת 2011 החברה עבדה ב-88 מדינות עם מחירות של כמעט 2 מיליארד דולר בשנה. מייקל או ג'ונסון הפך למנכ״ל עם השכר הגבוה ביותר בארצות הברית. באותה השנה, בית המשפט בבלגיה פסק שחברת הרבלייף הינה תרמית פירמידה אסורה.
בבלגיה.
פעם ראשונה אי פעם שמישהו מכריז על הדבר הזה.
נתנו להם סטמפה.
כן. שנתיים לאחר מכן, הערעור של החברה התקבל... וההכרזה בוטלה בעצם, ועכשיו מותר להם לעבוד שם.
תחשוב כמה משאבים יש להם, אי אפשר כאילו לעצור אותם.
אי אפשר לריב עם כמות היסטרית כזאת של כסף ולוביסטים. הם מחזיקים לוביסטים?
ברור.
בכל מקום.
הם יתישו, הם ישנו את החוק ככה שזה לא, הם לא יקרו כמו שרוצים לקרוא להם.
אבל מי שכן שם לב לכל הדברים האלה, היה מנכ"ל קרן הגידור פרשינג סקואר קפיטל, קוראים לו ביל אקמן, שהוא ידוע בתור משקיע אקטיביסט.
מה זה אומר?
זה אומר שהוא סופר מיליארדר, אבל הוא כביכול משקיע בחברות שעושות טוב למען איכות הסביבה, והוא עושה שורט, כאילו מאמר על הפסדים של חברות מזיקות וכאלה.
מעניין, אז מה הייתה הגישה שלו ביחס להרבלייף?
הגישה שלו להרבלייף הייתה ב-2012, הוא הכריז שהוא עושה שורט על המניה של הרבלייף, כלומר מאמר שהם יפסידו, בערך של מיליארד דולר. הוא שם מיליארד דולר על זה שהחברה הזאת תקרוס.
יש לו פוזיציית שור של מיליארד דולר על הרבלייף?
כן.
וואו. עצם הפוזיציה הזו יכולה להפיל להם את המניה, לא?
נכון.
זה מה שקורה.
לדבריו, הרבלייף היא, אני מצטט, כן? תרמית הפירמידיה המנוהלת הכי טוב בהיסטוריה. כאילו, best run pyramid scheme, זה מה שהוא אמר.
כן.
והחברה היא המותג היחיד ששווה 2 מיליארד דולר, שכמעט אף אחד לא מכיר.
מה הכוונה לא מכיר?
שמע, אם אתה לא מכיר אותם מחסויות, או בגלל שהכרת מישהו שמוכר את המוצרים שלהם, זה לא חברה שאתה שומע עליה בכל מקום.
לא ביום יום.
כאילו
לא.
בוא נגיד, אני זוכר כשהם התחילו להיות הספונסרים של ברצלונה בכדורגל, זו הייתה הפעם הראשונה ששמעתי.
אה וואו, לא, אני מכיר אותה ממזמן.
אוקיי.
אבל כן, לא, זה לא... לא כמו כל המותגים שזה...
כן, זה לא אפל.
כן.
אקמן חשף נתון מדהים. מתוך כמעט 2 מיליון אנשי מחירות בהרבלייף, 88% מהם מעולם לא זכו לתשלום מהחברה.
אנשי מחירות.
כן.
כן.
כאילו...
88%.
כן, המפיצים האלה.
כן. כן.
לטענתו, הרבלייף התמקדה בארצות הברית בשוק הלטיני ובמאגרים לא חוקיים, מתוך ידיעה שהם יאססו לדווח לרשויות, במקרה של התנהלות לא נאותה, או כשהם לא מקבלים כסף, או כשהם לא מצליחים למכור וזה.
אוקיי.
יש ממש עדויות, לא הכנסתי את זה לפה, כי זה כבר באמת ארוך מדי, אבל כאילו, הם ממש מטרגטים באופן אגרסיבי, גם את הלטינים בארצות הברית, וגם כאילו, מרכז ודרום אמריקה, הם סופר חזקים שם.
מעניין.
כאילו, זה השווקים הכי חזקים שלהם. הוא קיווה שההשקעה הגדולה והמתוקשרת שלו תגרום לרשויות לשים לב ולהתערב בדבר הזה, ואולי אפילו לסגור את החברה. עכשיו, אני גם בנוסף ספקן, אתה יודע, בקטע של כאילו, סבבה, אתה אקטיביסט, ואתה אולי באמת גם מנסה לתמוך וזה, אבל גם כאילו, שמת $1 מיליארד על הדבר הזה.
יש לך אינטרס.
אין ספק. המניה של הרבלייף צנחה ב-42%, ומייקל ג'ונסון יצא למתקפה אישית על אקמן. אני מצטט, הוא אומר שארצות הברית תהיה יותר טובה בלי הרבלייף, ארצות הברית תהיה יותר טובה בלי ביל אקמן.
וואו.
כל מה שהוא רוצה זה להיות האיש הכי עשיר בעולם, ולדעתי, זה עצוב.
ולשמוע את זה ממנו זה... אגב, העצוב הזה זה גם מאוד טראמפי.
נכון, sad.
Sad, that's just sad.
אקמן בתגובה התחייב לתרום לצדקה 100% מההכנסות שלו על השורט על הרבלייף.
יו! כן. הנה, הדף את הטענה לחלוטין.
כן, אני לא בקטע של להרוויח מזה בכלל.
אני פשוט בטוח שזה הולך לקרוס.
ואז שאלו אותו, אוקיי, אז, כאילו, אז למה אתה כל כך פעיל בעניין? כאילו, מה האינטרס שלך בדבר הזה? והוא אמר, אם היית יודע שברני מיידוף, שמת השבוע, בעצם.
וואלה, לא שמעתי על זה שעובד.
כן, כן. אם היית יודע שברני מיידוף מרמה אנשים במשך שנים, לא היית אומר משהו? הוא עשה תרמית פונזי, ופירמידה היא הגרסה המודרנית של זה. זה יותר מתוחכם, והתרמית מתחבט מאחורי מוצר, אבל זה אותו דבר.
נראה לי שזה באמת הרבה יותר מתוחכם, והרבה יותר קשה להוכיח.
נכון. ובאמת כאילו, שוב,
איך בכלל אתה מוכיח כזה דבר? אני לא מצליח להבין איך מוכיחים דבר כזה.
עם זה ש-88% מהאנשים שמוכרים את המוצרים,
אוקיי,
לא
אז המודל, המודל לא מוצלח. אפשר להגיד שמגייסים אנשים שלא מספיק מוכשרים בלמכור.
אתה, ואז אתה יכול להגיד, אוקיי, יש לך מלא עובדים שמוכרים את המוצרים שלך, ואתה לא משלם להם.
אבל כאילו... זה המודל ההעסקה.
אוקיי.
אף אחד לא אמר להם שאני לא רימיתי אותם בזה שאמרתי להם, אני אשלם ולא שילם.
אתה נותן לאנשים תנאים מאוד מאוד קשים כדי שהם יוכלו להתחיל להרוויח מהדבר הזה, והם עובדים, זו אשכרה עבודה, ואז כאילו הם לא מקבלים שכר מינימום, הם לא מקבלים שכר בכלל.
כן.
אז האם זה חוקי?
שאלה טובה.
נכון.
אבל זו שאלה, סליחה, אני לא יודע אם השאלה הזו, עד כמה שהיא כאילו חשובה, אני לא יודע אם היא קשורה ישירות לשאלת הפירמידה, כן או לא.
זה חלק מהעניין, ברור אותה גם, כאילו, אתה מחביא את זה מאחורי מוצר, כמה המוצר הזה טוב.
כן. האם בכלל יש לך מטרה למכור את המוצר הזה לאנשים שהם לא המוכרים שלך?
נכון, התשובה היא לא. החברה לא מוכרת ישירות לאף אחד. הם מוכרים את זה אך ורק למוכרנים. ומן הסתם, האינטרס שלהם בסופו של דבר זה לא שאנשים יהיו יותר בריאים, ירוויחו... האינטרס שלהם זה פשוט למכור כמה שיותר מהמוצרים שלהם.
כן.
אז כן, יש בזה משהו עקום.
ועדיין נראה לי קשה, נראה לי קשה.
נכון. ובגלל זה עובדה, זה לא קרה. אקמן הקים אתרי אינטרנט וקווי טלפון בניסיון למצוא כמה שיותר אנשים שנפגעו מההתנהלות העסקית של הרבלייף. הוא שילם $1 מיליון לבכיר לשעבר בחברה כדי שיספר על ההתנהלות בתוך הארגון. עכשיו, אתה יודע, אנשים, המפיצים האלה, הם לא קונים, שוב, אמרנו, הם קונים
בכמויות.
בכמויות סיטונאיות, כאילו, יש אנשים שמספרים, איבדתי את כל החסכונות שלי על הדברים האלה, הפסדתי $25,000 מכל המוצרים שקניתי כדי למכור אותם, וכזה. כאילו, זה לא סכומים קטנים. הערכה היא שאקמן הוציא כמעט $50 מיליון בניסיון להפיץ ולפגוע כאילו במניות ובהכנסות של הרבלייף. המתנגדים האשימו אותו בניסיון לבצע מניפולציה בשוק כדי להרוויח מקריסת החברה.
זה מאוד בעייתי לעשות את מה שהוא עושה כשיש לו פוזיציית שורט כל כך גדולה.
נכון. מצד שני, אקמן היה המשקיע הכי גדול בחברה בשם Valiant Pharmaceutical, שוויליאנט פרמסיוטיקל ידועה בזה שהיא עשתה את התרגיל שאנחנו מכירים ממרטין שקרלי, פארמר ברו. הם עשו את אותו תרגיל של מונופול על איזושהי תרופה, ואז להקפיץ
את המחיר
בכאילו בעשרות אלפי אחוזים.
כן.
כזה. מי שלא מזהה, חפשו את הפרק שלנו, התרופות של מרטין שקרלי. בכל מקרה, ועדת הסחר האמריקאית פתחה בחקירה נגד הרבלייף אחרי כל הרעש שאקמן עשה. החקירה הייתה על הונאה בפרסום ועל התנהלות עסקית לא חוקית, והייתה ממש אפשרות ממשית לזה שהרבלייף תיסגר.
וואו.
בחקירה התגלה שההכנסה הממוצעת של מפיצי הרבלייף בארצות הברית עמדה על פחות $5 בחודש.
מטורף.
הוועדה קראה לחברה, אני מצטט, לשנות באופן רדיקלי את מבנה התעסוקה, כדי שהכנסתם של המוכרים לא תסתמך על גיוס עובדים חדשים, ובטקסט נכתב, אני מצטט, על הרבלייף להתחיל להתנהל כעסק לגיטימי.
וואו.
מסקנה, עד עכשיו.
שהם לא עסק לגיטימי.
בדיוק. ולמרות כל זאת, בכל הטקסט, בכל התוכן של החקירה וזה, המילה פירמידה...
לא נאמרת.
ולו פעם אחת.
כנראה יש לזה השלכות.
כן. בשנת 2016, החברה חתמה על הסדר טיעון עם ועדת הסחר האמריקאית, לפיו תיאלץ לשלם קנס של $200 מיליון.
וואו, בא לך טוב.
כן, בגין הטעיה. במסיבת עיתונאים לאחר ההסדר, נאמר כי, אני מצטט, הרבלייף הטעתה לקוחות לחשוב שניתן לייצר הכנסה מהשתתפות בתוכנית העסקית של החברה.
שוב,
הוא בהתחלה אמר, אתה זוכר, המינימום שתרוויחו זה $50,000 בשנה הראשונה.
אם תעשו מה שאני אומר.
והם עושים $5 בחודש בממוצע. אבל אז שאלו אותה את יושב ראש ועד הסחר האמריקאית, שאלו אותה, האם מדובר בחברה שמתנהלת כתרמית פירמידה, ואתה רואה אותה ממש, כאילו, רואים את זה בצילום של הרעיון, היא כזה מגמגמת, היא נתקעת, היא לא יודעת מה להגיד, ואז היא כזה, אנחנו לא מתמקדים בתוויות.
היא לא רוצה להגיד כן.
בפועל...
היא לא יכולה להגיד כן, והיא לא רוצה להגיד לא.
הם שילמו כל כך הרבה כסף, בשביל להימנע מהתווית הזאת.
כן.
החברה, לפחות כלפי חוץ, התייחסה לקביעה בתור ניצחון גדול.
כמובן.
אחרי הכל הם קיבלו אישור להמשיך לעבוד, ואף אחד לא אמר שהם פירמידה וכאלה, וזה באמת עבד כל המסר הזה שהם פימפמו. זמן קצר מאוד לאחר שפורסמו הפרטים של העסקה, מניות החברה קפצו ב-15%.
קפצו.
טירוף.
כן.
באפריל 2016 יצא סרט תיעודי בשם Betting on Zero, שחוקר את האשמות של ביל אקמן כנגד הרבלייף, וכל ההשקעה שלו בשורט הזה. בסרט מופיעים מספר אנשים שהפסידו כסף בניסיון להפוך למפיצים של מוצרי החברה, מראים שם ממש יפה את כל הסיפור הזה עם אמריקה הלטינית וכל החבר'ה המאגרים. הסרט השתתף בפסטיבל סרטי תעודה בוושינגטון די-סי, אבל בהקרנה האולם נשאר ריק.
למה?
כי את כל הכרטיסים קנתה חברת לוביסטים שעובדת עם הרבלייף.
וואלה.
כן.
פשוט רצו שלא יראו את הסרט הזה.
כן. מעבר לזה, לא רק זה, הם גם קנו את כתובת האינטרנט bettingonzero.com.
נו, באמת.
והם פרסמו כתבות ממומנות בגוגל, ככה שכל פעם שאתה מחפש את השם של הסרט, או מונחים שקשורים ל-Herbalife, אתה רק תמצא דברים שלהם, שבאתרים האלה הם כותבים כמה שהסרט שקרי, והנה העובדות בעצם. למרות הדעה הרווחת, אקמן לא השתתף בכלל במימון של הסרט הזה. הוא פשוט התראיין שם והשתתף בזה. בנובמבר 2017 החליט אקמן לוותר על האימור שלו נגד מניות הרבלייף, משך את האימור, יצא בהפסד עצום.
אשכרה, התקפל.
לא ידוע בדיוק מה הסכום הסופי שהוא הפסיד, אבל מן הסתם זה המון 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 כסף.
הוא הבין שהם ניצחו את הרשויות.
כן, ועד היום הוא פחות או יותר חוץ מזה רעיון קצר ביוטיוב או משהו כזה, הוא pretty much מסרב לחלוטין להתבטא בכל הסיפור הזה של הרבלייף. בשנת 2019 נפתחה חקירה של משרד המשפטים האמריקאי כנגד שני בכירים בחברת הרבלייף, בחשד שהם שיחדו נציגים מהממשל הסיני כדי להשיג אישורים למכירת מוצרי החברה במדינה, וגם שיחדו עיתונאים סינים לטובת סיקור חיובי. החברה שילמה כנס, כרגיל, של 20 מיליון דולר על מסירת מידע כוזב למשקיעים בנוגע לחוקיות העסק בסין.
כן.
כי עוד לא נתנו להם להיכנס לשם, אבל הם אמרו שכן. וזהו, היום שווי החברה מוערך ביותר מ-5 מיליארד דולר.
איזה יופי, אה? תענוג.
קורפורט.
קורפורט. לא, תשמע, זה פשוט כסף הגן עליהם מהכל. הם הספיקו לעשות כל כך הרבה כסף, שאי אפשר כבר היה לעצור אותם.
זה הסוד, כאילו, לעשות דברים לא חוקיים כשאין לך כסף, זה רע מאוד. אם הספקת לאסוף את הכסף לפני, רק תשלם והכל
סבבה. יש לא מעט חברות שמתנהלות בצורה הזאת. ברור. שהן צופות את הבעיות הרגולטוריות שיגיעו, והן פשוט אומרות, טוב, אנחנו נקנה את הדרך.
אתה מגייס כמה שיותר לפני, כדי לסגור את העניין. ממש. נכון. אין ספק בכלל. אני רוצה להגיד תודה על העזרה בתחקיר לפרק הזה, לשחר יחזקאל ולאיה הראל קיובצקי, שעזרו לי מאוד, והמון המון המון תודה. אגב, היום הרבלייף מנסים לעשות עוד דברים חוץ מסתם למכור רק תוספים, כאילו זה לא בדיוק שהרבלייף מנסים לעשות זה, זה יותר המוכרנים שלהם מנסים לתת לך ערך מוסף כלשהו, אז יש לך גם כאלה שהם נותנים לך ממש כזה תפריט מובנה ותוכנית אימונים וכל מיני כאלה,
כן.
שזה מגניב,
כן.
אין להם שום הכשרה.
אה, צריך הכשרה בשביל זה?
בשביל להיות תזונאי שבונה תפריט לאנשים, בשביל להיות מאמן כושר אישי של אנשים.
אני חושב שהאנשים האלה חיים בדיוק על התפר הזה שבין מה מותר ואסור.
אז כאילו זה הקטע. עכשיו, חשוב להגיד, המוצרים שלהם היום לפחות, אחרי כל תהליך השיקום שלהם וכאלה, בוא נגיד ב-15-20 שנה האחרונות, לא היה איזה משהו, איזשהו מקרה רפואי עם מוצר לא תקין או משהו כזה. המוצרים שלהם כביכול בסדר עכשיו. יש גם הרבה אנשים, גם כמה אנשים שאני פניתי להם ושאלתי אותם לגבי זה, הרבה אנשים אומרים שהמוצרים עוזרים להם. כאילו, שעוזרים להם לרדת במשקל, שהם מרגישים יותר טוב, שהם מרגישים יותר ערניים וכאלה, סבבה.
אוקיי.
לגיטימי מאוד. הטענה שלנו, שלי לפחות, היא פחות לגבי מה המוצר. אלא כל מה שעומד מאחוריו וכל המבנה כן. של החברה הזאת. זהו, זה כל העניין.
יפה, מאוד. כסף, אחי, כסף זו התשובה כנראה.
ברור.
כנראה. אתה אומר תמיד.
לצערי בכמעט כל המקרים. יותר מרוב המקרים, כמעט כל המקרים.
אפשר להגיד שב-15-20 שנה האחרונות המוצר עצמו עבר תהליך של ניקוי רעלים?
כן,
אפשר להגיד את זה.
אפשר להגיד. קיצר, ממליץ לצפות בסרט Betting on Zero, ממליץ לקרוא קצת.
איך מוצאים אותו, אבל אם הוא ככה חבוי.
זה נכון. הוא גם, אגב, לא זמין בשום שירות סטרימינג גדול.
זה לא מפתיע אותי.
כן, בכלל.
כן.
אבל אפשר למצוא אותו למי שמחפש, ואני אגיד כאילו, תעשו את התחקיר שלכם, אם בא לכם, ואם אתם מתעסקים היום בהרבלייף באיזושהי צורה, אתם מוזמנים לפנות, לשאול, לדבר, אני אשמח להפנות אתכם למקורות שלי, ותעשו את הבדיקות שלכם, ותחליטו מה שתחליטו, והכל בסדר, ומותר לכם להמשיך עם זה, מותר לכם לא להמשיך עם זה, הכל בסדר, מוזמנים לפנות, זה מה שאני אומר.
קול.
מגניב. אחלה. טוב, לפני שנסיים וכל הסגירות, בוא נגיד שהפרק הוגש לכם בחסות 2SIT. אז כאילו עברתם לעבוד מהבית. הרבה מאוד אנשים עברו עכשיו לעבוד מהבית, אבל מה לעשות? כאילו הכיסא בבית בדרך כלל, כמעט בכל המקרים, פחות נוח מהכיסא במשרד.
אצלי הכיסא לא טוב.
כן? ברמה הזאת.
כן.
אז אצל 2SIT תוכלו למצוא המון כיסאות עבודה ארגונומיים סופר מתקדמים, ולבחור בדיוק את העיצוב שבא לכם, כדי שלא רק שיהיה לכם נוח לעבוד, ויהיה לכם בריא לגב, גם תמצאו משהו שלא יודע מה, ישתלב יפה עם העציצים, או כל מיני שיקולי עיצוביים כאלה, שאני לא מבין בהם כלום, אבל כאילו, בא לכם שיראה יפה גם.
בטח.
לג'יט. 2SIT זו חברה ישראלית סופר ותיקה, שעובדת כבר הרבה מאוד שנים עם המון חברות גדולות, ככה שבין אם אתם רוצים רק כיסא אחד לבית, או להרים פרויקט שלם למשרדים שלכם, יש עם מי לדבר. והם עושים את זה כבר הרבה מאוד זמן. אז אם בא לכם לשדרג את חוויית העבודה שלכם בבית או במשרד, כנסו לאתר 2sit.co.il ותאמו לעצמכם פגישת ייעוץ כדי שתוכלו לשבת על מה שהכי נוח ומתאים לכם. אז שוב, 2sit.co.il, 2 הספרה, 2, וסיט, SIT. ואם תגידו שבאתם דרך מה יש בזה, תקבלו 25% הנחה על כל הכיסאות שבתצוגה. שוב, אין לי סלוגן מגניב כזה לסוף.
אין, 25% כיסאות, וואלה.
טו סיט, בוא נשב על זה.
כן. כן.
והפרק הוגש לכם גם בחסות סולמייט, כפרה עליכם, שהוקמה בין השאר על ידי גילי חזקל, שלחם ביחידת עוקץ יחד עם הכלב סטאר, מלך, הציל את חיים של לא מעט אנשים ביחידת עוקץ. לאחר שהשתחררו, סטאר חלה בסרטן, ואחרי שהווטרינרים הדגישו את עניין התזונה, גיל הבין דבר פשוט. האוכל הכי יקר לא בהכרח הכי טוב או הכי בריא. אז אחרי שנים של עבודת מחקר, גיל והשותפים שלו הקימו את חברת סולמייט שאומרת דבר פשוט. אוכל לכלבים או חתולים שיש בו את המרכיבים והפורמולות של מותגי מזון הרבה יותר יקרים, אבל במחיר שפוי, בלי מתווכים באמצע שגוזרים מחיר, פשוט תזמינו באתר, קבלו הכל ישר הביתה בכל מקום בארץ, יש גם משלוח אקספרס אם אתם רוצים. אצל סולמייט תוכלו למצוא מזון יבש ורטוב, חטיפים לכלבים, אמפולות נגד פרושים וקרציות, חשוב עכשיו בקיץ, ואפילו חול החתולים, ברמה באמת גבוהה ובמחיר שלא מרגיש כאילו עשקו אותנו על כלום. כנסו לסולמייט.co.il או חייגו כוכבית 6808, סולמייט, כי וואלה, מגיע להם שלא נתפשר.
אמת, ובואו אספר לכם איפה אפשר למצוא אותנו. אנחנו נמצאים באתר שלנו, מהישבזה.com, אנחנו נמצאים בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בכל אפליקציות הפודקאסטים, יש לנו ערוץ ביוטיוב, אנחנו נמצאים בפייסבוק, תכנסו, דברו איתנו במה יש בזה הקבוצה. אנחנו בטוויטר, באינסטגרם, יש לנו עמוד פטריון, מי שרוצה ככה לתרום לנו ולקבל כמה תשורות מגניבות, patreon.com/מהישבזה, מי שרוצה לשלוח רעיונות לפרקים. למייל שלנו, ideas@myishbeze.com. תודה לכל מי ששולח, ותודה לכל מי שעוד ישלח. וזהו, יעקב, עד הפרק הבא.
יאללה, ביי!